מימר לט"ו בשבט, ברמה של הבור ששונים, בספר ממור המלוקת א', פרק ד'. למדנו אתמול שהנשמות נקראים תבואה, תבואה של הקדוש ברוך הוא. ריש תבואה, יש כזה פסוק. אז מסבר בחסידות שהקדוש ברוך הוא כמו יוחד זורע נשמות ישראל כאן למטה כדי שיצמח. אז כמו שבגשמי מכניסים בתוך האפר וזה נרקב, רק אחרי זה זה גודל, אז ככה גם כן הקדוש ברוך הוא הביא את הנשמות, הביא אותם כאן להיות בגוף, שזה בשביל הנשמה זה כמו ריקבון שהיא תהיה כאן, אבל דווקא על ידי זה צומח, במיוחד בזמן הגלות. עכשיו, עוד דבר שכתוב שהתורה והמצוות, קיום התורה והמצוות שיהודים עושים, זה גם נקרא זריעה. על ידי ש... קיימים תורה ומצוות, על ידי זה זורעים אורות עליונים וצומח צמיחה גדולה של, של, של שפע רוחני, רשמי. הבדל בשני אלה שהזריעה הראשונה של הנשמות זה הקדוש ברוך הוא עושה. הזריעה הזאת של התורה וקיום התורה והמצוות זה היהודי צריך לעשות. זה מה שהוא אמר. עכשיו הוא בא להסביר את זה, את שתי העניינים של ה...
אבל זה עדיין לא קשור לט"ו בשבט, בגלל שט"ו בשבט זה עץ, זה משהו אחר.
אז הוא יסביר. בואי עניינו. זה שקיום התורה והמצוות נקרא בשם זריעה, הוא מצד שני עניונים. מה הדמיון בקיום התורה והמצוות, העניין של זריעה, זה שני עניינים. עניין הראשון, לפי שעל ידי קיום התורה והמצוות נעשה בירור הגוף ונפש הבאמיס, ועל ידי זה מסגלה השורש דגוף ונפש הבאמיס שלמיילום השורש הנפש הבקיס, ודוגמס הזריע כפשוטו, שעל ידי זריע סתבוי והגרם באורץ מסויר ומסגלה כוח עצמך שבאורץ. זה מובא בלקוטטירה. קוטטירה הוא אומר שהדמיון בין בין זה שקיום התורה והמצוות נקרא זריעה לבין זריעה בגשמיות, הדמיון בזה הוא ככה, שזריעה בגשמיות מכניסים גרעין, אבל מי שצומח מאיפה שבאה הצמיחה זה מכוח הצומח שנמצא בארץ. הגרעין הוא רק מעורר את זה.
ואז
הגרעין הוא מעורר. ומה מתגלה אחרי שהוא מעורר? מתגלה דווקא הכוח העמוק שיש בקרקע, שזה מצמיח.
אבל הגרעין הוא מוציא
את זה. על פי החסידות זה לא ככה. הגרעין הוא רק, מי שמוציא זה הארץ. הגרעין הוא רק כדי לעורר את הארץ, שהיא תוציא משהו בדומה לגרעין. ככה זה הייתה...
יש בזה היגיון, בגלל שאם אתה שם סתם גרעין לא בתוך האדמה, הוא לא צונח. זאת אומרת שהאינטראקציה בין האדמה לבין הגרעין גורמת...
עוד יגיע הזמן שמדענים גם יגיעו לזה, בינתיים הם עוד לא יודעים את זה. הראיה
היא שפשוט הגרעין מרכב לגמרי.
כן.
קשה להגיד שאחרי שנהיה, אתה לא רואה אותו אחרי זה, נהיה כלום ואז מתחיל לצמוח. אם הגרעין צומח, היה צריך להיות הגרעין באיזשהו שלב, אתה רואה שממנו מתחיל לצמוח. לא, הוא מורכב, והצמיחה מתחילה מהקרקע.
אבל הגרעין
מתחיל ממים. מים זה גם קרוב לארץ, תדע לך. אני חושב שגרעינים בחלל לא... תשים אתם במים ולא יצמחו.
לא, מכוון לומר שבמים לא רואים פרי קבוע. שם אבוקדו, דברים שבמים, אז בתור זה מתחיל לצמוח. אין פרי קבוע כמו בעל המים.
לא בטוח אם זה צמיחה, זה יותר בהם. סתם במים זה נביטה.
אני חושב ששמעתי פעם שניסו לעשות זה, אם יש בחלל, בחלל שזה כבר מנותק מהקשר עם האדמה, שם אין כבר משיכה ואין כבר כל הקשר לאדמה, אם גם שם יש
סבירה.
לא זוכר מה ששמעתי משהו על זה. האוויר, זה הלך רק ככה, הציץ נקו, על פי הדין, הוא נקרא מחובר לקרקע. מה זה הציץ נקו? אתה עושה הציץ, הוא עושה חור קטן, אז על פי הדין זה נקרא מחובר לקרקע. אם אתה מזיז את זה, זה נקרא טוילש בשבת. אז שמעתי פעם שבשלום זלמן, שאל פעם איש מומחה בחקלאות, מה בדיוק ההגדרה של הציץ נקו? אז הוא אמר לו שיש כזה צינור שיורד מאחור הזה עד הקרקע.
אפילו שלהציץ על יד השולחן, ללמד?
זה הציץ שלא נקוב.
לא, לא.
אבל הציץ נקוב.
ציץ נקוב, ציץ נקוב.
כן.
אתה עושים על השולחן.
השולחן, אני לא יודע אם זה, אולי הקרקע הזה, כבר לא נקרא נקוב, לא יודע על פי ההלכה. אבל אם זה הציץ נקוב שאין לו הפסק בינו לבין הקרקע,
שאין לו קשר לקרקע.
אז הוא אמר שיש מציאות ממש מהציץ יורד, ככה אמר לו איש חקלאי. ככה פשוט מזלמן בהלוכה השתמש בזה. על פי הלכה, הציץ נקוף נקרא קרקע. הציץ שאינו נקוף כבר לא נקרא קרקע, זה כבר גדילה אחרת. אבל רואים שהציץ נקוף עושים נקב. אז מה הנקב? מה הנקב עושה? זה יכול להיות כמה מטרים. אז אתה רואה שזה נשאר קשר לאדמה. יכול להיות שהציץ שאינו נקוב גם כן קשור, רק הוא קשור באוויר של הקרקע. לכן המבחן הוא יהיה באמת, מה יהיה כשאין כבר גם אוויר של קרקע? מעלה מן החלל וכדומה. כן, אז זה הזריעה בגשמיות. אז הזריעה ברוחניות שיש מה הזריעה ברוחניות שיש מה הזריעה ברוחניות? מה קורה ברוחניות? אז ברוחניות מה שקורה בזה שמכניסים תורה והמצוות, התורה והמצוות על ידי זה נהיה ברור הגוף ונפש הבעמית. כי הידוע שהחכמים אומרים ככה, שלא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות. דהיינו על ידי כל מצווה, על ידי כל מצווה נהיה ברור. נהיה ברור, דהיינו נהיה התעלות. ברגע שנהיה התעלות, אז מתגלה איזה שורש עמוק יש לנפש הבעמית ולגוף. יוצא שהשורש של הגוף ונפש הבעמית מתגלה דווקא על ידי התורה והמצוות, לכן זה דומה לזריעה. כמו שהזריעה מגלה את הכוח שיש באדמה, אז ככה גם כן קיום התורה והמצוות מגלה את הכוח שיש בגוף, בנפש הבעמית. זה כך מסבר בליקודי תורה. אז זה סיבה אחת למה זה דומה לזריעה. וגם אותם, לפי שקיום התורה והמצוות צריך להיות לא מצד הטעם, אלא בכדי לקיים ציווי הקדוש ברוך הוא. כי הלשון בברכת המצוות אשר קדשנו במצוותיו וציוונו, ביטול דקבלת עול, בדוגמת הזריעה כפשוטה דהשרשת הגרעין בארץ על ידי ריקבון הגרעין, הוא אומר, מה זה ברוחניות העניין של ריקבון? ריקבון זה התבטלות. מה זה ההתבטלות האמיתית שיש במצווה, שעושה את המצווה משום שהקדוש ברוך הוא אמר, לא משום שזה דבר יפה, דבר טוב. זה גם כן נקרא מצווה, אבל זה לא העיקר של המצווה. העיקר של המצווה, משהקדוש ברוך הוא ציווה. ולכן זה דומה לזריעה. וזהו הטעם על זה שעיקר הצמיחה היא על ידי קיום התורה והמצוות בזמן הגלות, בזמן הבית, כשהיה גילוי לקות, כולל גם הגילוי של די קיום המצוות, לא היה נרגש כל כך הביטל בקבול הסויל, מכיוון שנרגש אז הגילוי של ידי המצוות, ועיקר הביטל בקבלת עול הוא בזמן הגלות, ובפרט בדור די איק וסדי משיחה, אומר שכתוב בחסידות שהעיקר הפעילות של התורה והמצוות שדומה לגרעין זה דווקא בזמן הגלות. משום שבזמן הבית אדם היה מרגיש את הקדושה שיש במצווה. היה מרגיש את הליקוד, הגילוי ליקוד, והיה רוצה לעשות את המצווה ברצון לא רק מצד שהשם ציווה, אלא אין דבר יותר טוב מזה. אבל בדור של הגלות, בפרט בדור האחרון של הגלות, לא מרגישים, כי יש חושך. זה פירוש חושך, חושך כפול ומכופר, לא מרגישים גילוי ליקוד. ואז מה שיש קיום המצוות, זה עושים את זה רק קצת לקבלת טוב. ועד שקיום המצוות אז הוא באופן דאזורים בדמעה. כן. על ידי זה דווקא ברינה יקצורו, דווקא על ידי זה קוצרים את זה ברינה. דמעה זה גם כן התבטלות כזאת. שמעתי פעם שם הבעל שם טוב, באמת על הפסוק הזה. הלוך ילך ובכו, נוי שמשך הזורה. בו יבוא ברינה, נוסע לעומתיו. אם הוא הלוך ילך ובכו, אם הוא עושה מצוות והוא בכו, דיינו הוא בדמעה, בהתבטלות, נוי שמשך הזורה. אז יש זרע, דיינו זה מצמיח. בו יבוא ברינה, דיינו הוא זינק צחם ככה, הוא עושה את המצוות בלי התבטלות כזאת, נוסע לו מוטב. איך ששמעתי פעם, הרבה שנים, איז דרוקטר פושטה זיינגן. זיינגן זה, מה זה זיינגן?
קשים.
קשים, כן. אבל מוטב זה הקשים. ודווקא ההתבטלות היא דווקא זאת שמצמיחה. ולכן הדמיון של זריעה, אז יש שני סיבות למה זה דומה לזריעה. א', משום שמתגלה הכוח של הגוף, ב', משום שיש התבטלות במצוות. מה זה ההתבטלות? זה קבלת עול. והנה ידוע, כאן מתחיל להגיע לעיקר הפוינט של ט"ו בשבט. סוד גדול שהרב אומר כאן. והנה ידוע חילוק בין תורה למצוות. והמצוות הם ציוויים לאדם, והתורה היא דבר השם, חוכמתו של הקדוש ברוך. אלא שירדה למטה ונתלבשה בשכל האדם. מצווה, אם לא, אין בני אדם, לא שייך מצוות. למי תצווה? אבל תורה, הרי זה חוכמתו של הקדוש ברוך. גם אם אין בן אדם שיקיים את זה, אבל זה החוכמה. ציוויים אי אפשר להגיד בלי שיש מי ששומע, מי שמצטווה. אבל החוכמה, הרעיון, זה קיים עוד לפני שאדם נמצא.
אבל מה כתוב בתורה? לא כתוב מצוות.
מה? אתה אומר?
לא כתוב מצוות בתורה.
כתוב.
זה תורה ומצוות, גם דבר אחד.
אבל יש את התורה ביחס למצוות, ויש את התורה בפני עצמו. דיינו, התורה אומרת שעל פי, נגיד, התורה אומרת שעל פי ההלכה צריך להיות כך וכך.
זה חוכמה. אם רוצים לך לראות עליו הרעיה, זה נכון אם מקיימים את זה או לא מקיימים את זה. הרעיון הוא
הרעיון.
הלכת תפילין, זה רק קיים אם אנשים מניחים אותו.
אבל אם אתה אומר הלכה והנהגה של מצווה, אתה מצווה לנהוג לפי זה, זה צריך להיות בן אדם שתצווה אותו. אותו רעיון, אם אתה אומר את זה בתור רעיון, או אתה אומר את זה בתור ציווי. הרעיון שיש בתורה זה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. הציווי שיש בתורה זה כבר לאדם. ומזה מובן, לשני עניינים הנזכרים לאל שבזריעה, בירור הגוף ונפש הבמית וביטול לקבלת עול הם בעיקר בקיום המצוות. מה שאין כן בתורה. למה? במצוות שהם ציוויים לאדם, שייך לומר שהכוונה בהם הוא בכדי לצרף בהם את הבריות, בשביל הבירור והזיכוך של הגוף ונפש הבמית, זה האדם שמקיים את המצווה, ובשביל הבירור והזיכוך של הדברים שבעולם שבהם מקיימים את המצווה. מה שאין כן התורה שהיא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, אין שייך לומר שהיא אמצעי חז ושלום בכדי לפעול באדם ובעולם. זאת אומרת, זה החוכמה של השם. אפשר לומר שהחוכמה של השם זה בשבילנו? החוכמה של השם זה חוכמה של השם. זה שהוא נתן לנו מצוות, זה בשבילנו. לסייף את הבריאות. אבל התורה, זה לא שייך בשבילנו. אחרי שהוא החליט לתת לנו, הוא נתן לנו מתנה, אבל אפשר להגיד שכל המהות של הדבר זה בשבילנו?
לפי שהיה תנאי, לא? אם ישראל לא מקבל את התורה.
הנה, הוא אומר, והפעולה שנעשית על ידה באדם הלומדה, הוא שעל ידי לימוד התורה שלו נמשכת בו חוכמתו של הקדוש ברוך הוא שלמעלה מהעולם. רגע, והמשכת התורה באדם הלומדה הוא באופן שהוא מתאחד עמה. זאת אומרת, נכון שהוא מקבל משהו מאוד גבוה, אבל אי אפשר להגיד שהדבר עצמו, כל בריאתו, כל מהותו זה בשבילנו. הוא כתוב הרי שכך היה באמת, בזמן שקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה, מה המהלכים אמרו? חמדה גנוזה שיש לך כך הרבה שנים אתה מבקש לתת לבשר ודם? ואת החמדה הייתה גנוזה. הקדוש ברוך הוא החליט לתת את החמדה הזאת אלינו. אז הם התפלו, החמדה גנוזה אתה בא לתת לנו? אבל מצוות זה לא שייך לומר, שהרי כל המצוות זה בשבילנו. אם אין בן אדם לא שייך מצוות.
המצוות זה המהות של הבן אדם.
המצוות זה ציוויים, חוקים מה שנקרא, תעשה כך, תעשה כך, זה צריך לדבר אליו, אבל התורה זה החוכמה של השם.
אף על פי שהיה תנאי, לא? כי אם ישראל לא מקבל התורה, כל העולם...
נכון, נכון, זה גם יכול להיות, זה לא קשור.
אבל זה לא ישנה שהתורה...
א', הפירוש לקיים את התנאי, זה לקיים את התורה. מה פירוש תנאי? איזה תנאי? תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. אם יקבלו את תורתי, מה פה שיקבלו? שמה?
יקיימו אותה.
שיגידו נעשה ונשמע. כן. אז מדברים על קיום התורה. קיום התורה זה באמת ניתן ישיר לאדם.
אבל קבלת התורה גם את זה... מה אמרה משה אבינו? שמלאכים באו לתלון... מה כתוב בה? הוא אומר כזה, אתם יכולים לעשות את המצוות? לא, אנחנו יכולים, בגלל זה יכולים לקבל התורה. זה כזה, זה אחד תלוי בשני, לא יכול להיות, כאילו, קבלת התורה בלי את מצוות.
אבל יש מושג כזה, יש, יכול להיות שלמלאכים הייתה, זה התשובה, שצריכים את התורה בשביל המצוות, אבל באמת, הרי יש לנו בתורה חלק, אנחנו לומדים בתורה דברים כאלה שלא שייך למצוות.
וגם זוח לא...
אם אנחנו לומדים בתורה כהנים, אנחנו לא כהנים. אבל זה גם קיום התורה. אם אנחנו לומדים את ההלכות שיש לכהן. הנה, אתמול הוא סיפר לי שיש ויכוח עם איך מסתובבים, איך כהנים מסתובבים. בצורה כזאת או בצורה כזאת.
כתף ימין או כתף שמאל.
כן.
זה מחלוקת הלבוש והשיעה.
נו, אז אם אנחנו למדנו את זה, קיימנו, אז למדנו תורה. אבל אנחנו זה לא נוגע לנו למעיס, אנחנו לא כהנים. מצוות זה לא שייך, המצוות ניתנו לכהנים, לא לנו. אבל מבחינת לימוד התורה יש לנו אותו דבר, אין הבדל אם כהן לומד את זה או אני אלמד את זה. למה? כי מדברים על החוכמה שבזה, לא על הציווי שבזה. עוד גבוהות, אבל שייך לומר שיש כזה תכלית בפיצות כאן. יש כמה, יש כמה, אבל תורה אי אפשר להגיד, חז ושלום הרב אומר, שנגיד שהתורה זה בשביל האדם. אחרי שיש לך את זה, תראה, אבל זה לא בשביל זה ניתן. הרצון העליון הרי שאנחנו נעשה את המצוות, זה הרצון העליון.
יכול
להיות הראשון
ניתן, כמו
שחיים
אומר,
זה מתאחד.
כן,
זה מתאחד. הוא אומר שאחרי שהוא לומד את זה, הוא מתאחד עם זה.
אבל המצוות זה מראש רק לאדם, לא למלאכים ולא לשרפים ולא לנצרים. מדובר ציווי מהבורא לנברא הגשמי שלנו. הם לא שייכים למצוות כל הברואים עד האדם.
אנחנו רואים שהיה הפרדה פעם במצוות לתורה. לפני מתן תורה יש כמה מצוות שנצטוו, שבע מצוות, אבל תורה לא היה להם. דרך זה, אז העניין, אז יוצא שהעיקר העניין של זריעה זה שייך למצוות, לא לתורה. אבל דרך זה הוא בנגע לביטול דקבלת עול, זה עיקר הפועל מה שיש כאן. מה שאנחנו אומרים שיש בביטול שקבלת עול במצוות, עניין השני זה זריעה, זה במצוות שהם צבועים לאדם, שזה מורה שבדרגה במצוות יש לאדם תפיסת מקום, האדם הוא מציאות. וזה שמקיים את הציווי הוא מצד הביטול דקבלת עול, כעבד המקיים מצוות המלך. קיום המצוות צריך להיות כעבד. אז הוא, אמנם הוא לא מלך, הוא עבד, אבל יש לו תפקיד, יש לו איזה מציאות. מה המציאות שלו? שהוא העבד של המלך. ובתורה שהיא חומתה של הקדוש ברוך הוא, אין שם נתינת מקום למציאות שחוץ ממנו, גם לא למציאות העבד. ולכן השלימות עסק התורה הוא כשהלימוד שלו הוא באופן שדבר השם מדבר בפיו. וזה שהוא אמרו רזל מן מלכי רבונון, כי לימוד התורה שלהם היא באופן שדבר השם מדבר על ידם, ולכן הם בתכנית הביטור שלמעלה גם מהביטור דעבד, ועד שכל מציאותם הוא המלך עצמו, שעל ידי אורייתא ישראל וקודשי בריך הוא כול אחד. על ידי אורייתא ישראל וקודשי בריך הוא כול אחד. אתם שומעים? יש ביטול של עבד למלך, ויש ביטול כזה שהוא נהיה חלק מהמלך. תורה, מה זה תורה? תורה, הוא מספר מה השם אומר. השם אומר כך, השם אומר כך. אז מי אתה? אני כאילו הדובר של הקדוש ברוך הוא. אז זה לא שהדובר הוא יותר מעבד. השר יש לו משמשים, מזכירים, ועובדים בשבילו. יש לו גם דובר. מה זה הדובר? הדובר הוא זה שמעביר את מה שהשר אומר, או המלך. זה יותר מעבד. כי כל מה שהוא אומר, הוא לא משמש את האדון.
הוא מייצג את המלך.
הוא מעביר רק, אבל הוא עצמו... ביחס לדיבור הזה הוא חלק מהעבד, סליחה, חלק מהמלך. הוא אומר שגמרא אומרת, מן מלכי רבונו. מי זה נקרא מלך? תמרי חכמים, הם נקראים מלכים. אז הרבה מסביר למה הוא נקרא מלך? כי הוא חלק מהמלך. הביטול של לימוד התורה עם נותן התורה, הוא ביטול יותר עמוק מאשר הביטול של קיום עבד לאדון.
אז עבד לאדון זה קיום מצוות, והביטול היותר גבוה זה בלימוד התורה.
אני שמעתי פעם שם הקרוב, מאוד מדויק בתפילה, אומרים השבינו אבינו לתורתך, קרובינו מלכנו לעבודתך. אז הוא אמר תורתך כמו אבא ובן, ועבודתך זה כמו מלך ועבד. עכשיו, בן ואבא זה דבר אחד, משאין כן עבד ומלך זה לא דבר אחד. העבד עובד למלך, אבל הוא לא דבר אחד. על הבן כתוב ברו קרד אבויה. זהו, לימוד התורה הוא מתאחד עם הקדוש ברוך הוא. קיום המצוות הוא עובד בשביל הקדוש ברוך הוא.
גם יש אופן שהוא מתאחד עם הרצון של הקדוש ברוך הוא.
אין אחדות כמו תורה. כתוב מפורש.
כן.
האחדות של התורה, של מצוות זה רק כמו איברים, אבל לא כמו, לא כמו, לא כל אחד. כל אחד אומרים רק על תורה. כתוב מפורש בתניא ככה. אז מה יוצא? אבל מה עם הביטול? הוא אומר, וגם מי שאינו בדרגה זו של לימוד התורה שלו יהיה באופן זה שדבר השם ממש מדבר בפיו, בכל מקום עיקר ההדגשה בעסק התורה היא לא על עניין הביטול וההתקפיה, אלא אדרבה, על זה שהמציאות שלו, ההבנה וההשגה תהיה חד עם התורה. זהו שאמרו, אם תשמע איזה הבחנה, לעולם ילמד אדם במקום שליבו חפץ. מה פתאום מקום שליבו חפץ?
כאילו ביטול.
צריך ביטול. אתה רוצה ללמוד את זה, תלמד משהו אחר. למה דווקא מקום שליבו חפץ? במצוות גם תגיד ככה, תעשה מצווה רק איפה שמתחשק לך. אדרבה, מצוות צריך לעשות נגד החשק. מה שאם כי בלימוד התורה אומרים במקום שליבו חפץ.
מה זה מקום שליבו
חפץ? איפה שהוא רוצה.
פיסיק או...
העניין
שאני...
לא, wherever he wants to do it. His father says go to this yeshiva and he says I want to go to this yeshiva, he should go to the yeshiva that he wants.
גם באיזה... מקום, לא עניין.
גם באיזה תחום.
כן, also גם בעניין.
זה תחום שכל אחד איפה שמרגיש יותר...
כן, אחד מרגיש יותר שנדבק להלכה, אחד יותר לעיון, אחד יותר לגרסה. למה? דאגם שגם בלימוד התורה צריך להיות הביטול דעבד, עולה של תורה, הרבה מביא שיש גם מושג עולה, מלשון עול, וגם הביטול דיסקפיה. מה שכתוב, לישני ספירקו עם מאה פעמים ואיכו, יש עניין לחזור דווקא מאה פעמים ואחד, אומר, מסביר בטניה, בגלל שזה נגד הרגילות. כן, אז יש גם עניין של איסקפיה בלימוד. מכל מקום, עיקר ההדגשה בלימוד התורה, הוא שהתורה שלומד תהיה התענוג והחיות שלו. זה לא עיקר ההדגשה כמו במצוות על קבלת אור.
זה העץ.
מה?
זה העץ של ט"ו בשבט.
כן, זה העץ של ט"ו בשבט. זה קשור עם טיימינג.
שביצים זה רק דברים טעימים. חיטה זה המינימום.
זה מה שהרבי יגיד. ט"ו בשבט, מחר לא תהיה, אז אנחנו נגיד לך היום מה יהיה ט"ו בשבט. ט"ו בשבט קשור עם התענוג שיש בתורה. זה הזמן, זה היום שממנו יהודים מקבל תענוג בתורה. זה ט"ו בשבט. כל דבר הרבי למדנו אתמול הקדמה ארוכה, שכל דבר שקורה בגשמיאס, אשר הוא שברוך נייס, גם פסח, גם שבועות, אז גם ט"ו בשבט. ט"ו בשבט שזה ראש השנה לאילן, אילנות זה תענוג, וזה קשור לתורה, שהתורה באמת העיקר עבודה זה דווקא מתוך תענוג.
אז מה הוא מקבל בזה שהוא עושה את זה מתוך תענוג?
הוא נהיה דוויקוס, הנה עכשיו נראה.
דוויקוס יותר מקבל ישראל?
כן, זה הדוויקוס של תהירה. דוויקוס של כול אחד. יש דוויקוס של עבד ומלך, ויש דוויקוס של, של, של כול אחד עם המלך. מן מלכי רבונו.
זה תנועות הפוכות.
נכון, נכון, נכון.
שני מביאות לדוויקוס.
סוג דוויקוס אחרת. אני לא זוכר איפה כתוב שהקדומה לתהירה, אולי במים הלכות לתהירה. הקדומה, כדי שהתאיר יהיה כמו שצריך, זה הביטל של מצווה. קודם צריך שיהיה ביטל של עבד למלך. אחר כך, הוא כל כך מתאחד עד שהוא נהיה חלק מהמלך. כאן תשמעו איזה דבר שהרב אומר. יש לא אמר, תם לא זה. למה צריך דווקא תאינו?
הזמן מלכי רבונו, הגוונה מלכים,
אמר כדוש בו. חיליק, כן, זהו, זהו, זהו. מן מלכי רבונו, לא שום מלך לעצמו. הוא חיליק מהקביוך ומהמלוכה של הקדוש בו.
הקדוש בו בעולם הזה, זה
הרבונו. אני שמעתי באמת דבר יפה, שמעתי. הבן של הרב מקוממיוס, אתה אומר את הייצוג, אז נזכרתי. הבן של הרב מקוממי הוא הרב מנדלסון, תספר לי. הרב מנדלסון הוא היה רב במושב קוממיוס, זה כן. קוממיוס זה מקום כזה שבאו יהודים אחרי השואה, או לפני השואה, אבל עכשיו שגרגח, כולם אחרי, לא ידבק. פה הם יהודים שהם חקלאים, יהודים פשוטים. יודעים ירי שמיים, והרב, הוא היה מטפל בנוער, היה שולח אותם לישיבות, היה מדואג, הם לא ידעו, במיוחד בתחילת הזמן שכאן באו כאן לארץ, הרי לא ידעו, אנשים חשבו שבארץ, כל בית ספר זה קשר, היו צריכים מסוגד, היה בבעיות מסוגד בזה. אבל הוא ידע איפה לשלוח, הוא היה אומר לאבא, תשלח אותו כאן, היה שולח לכל מיני מקומות, היה מבין שזה מתאים לו סלונים, זה מתאים לו הוא, יצאו מקוממיות, יצאו ממש אנשים רבנים, מתלמידי חכמים, הכל בהנחיה של הרב. אז סיפר לי הבן שפעם אחת היה איזה אבא שהתנגד, הפסוע אמר לו לשלוח את הבן שמה, והוא רצה כאן, אני גם לא זוכר כבר, הוא אמר לי גם מה, אבל אני לא זוכר. אז הרב המקוממיות אמר לאבא, תשמע, כתוב שלושה שותפים באדם, אבא ואמא והקדוש ברוך הוא. אז אתם אומרים מה הדעה שלכם, תדעו לכם, גם לקדוש ברוך הוא יש דעה. ואני הנציג שלו כאן. אז בבקשה...
תתייחס בכבוד.
כן. זה היה מופלא, איך שהוא היה מתעסק עם החקלאים האלה. מופלא, מופלא.
אני חושב שזה היישוב החקלאי היחידי שיצאו הדור השני יהודים מראי שמיים אחרים.
אני הייתי רואה אותם להגיע כאן, היה מגיע בכל המועד, היה מגיע עם כל הבני המושב שלו, היה לרגל גם בכותל. היה מחזה לראות את זה.
זה מצות מהודרות מאוד.
כן, הכל, כל מה שהוא עשה היה. הוא היה אדם, הוא אדם לעצמו, היה מאוד מיוחד, אדם מאוד מיוחד. אבל ההתמסרות שלו לציבור, לציבור ולנוער.
אותו ציבור הלך גם לקיבוץ חפץ חיים, אותו סוג ציבור, ומשם לא יצאו.
זהו, זה מה שאומר הנציג, אמרת המילה נציג, נזכרתי. שזה מלכי רבונן, הרבונן הם נציגים של הקדוש ברוך הוא כאן. בוא נקרא עוד שורה כדי להגיע לפחות בעצם החלק הכי עיקרי במים. יש לומר טעם לזה. הרב אומר, יש לומר טעם, למה צריך שיהיה לימוד התורה דווקא מתוך תענוג? וכיוון שעניין לימוד התורה הוא שעל ידי זה מעשים ישראל וקודש בריך וכל אחד, לכן כמו שבקדוש ברוך הוא, התורה היא התענוג דה הקדוש ברוך הוא. יש פסוק, ויהיה אצלו שעשועים. התורה אומרת שאני שעשועים של הקדוש ברוך הוא. אז היות והתורה זה שעשועים של הקדוש ברוך הוא, ועל ידי שלימדים תורה הרי הוא נהיה אחד עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא גם צריך להיות בשעשועים. כמו כן צריך להיות באדם העוסק בתורה, שהתורה שלומד תהיה התענוג שלו. כאן יש סוגריים. ואף שהתענוג דה אדם בתורה שלומד הוא מצד השכל שבה, כשהוא מתענג בתורה, הוא לא מתענג עם האלוקות שיש בזה. לא מרגיש, זה מדרגה להרגיש את האלוקות בתורה. היו צדיקים, לא, הרבה מכל הסוגים שידוע שהיו, ביס הלוי, אבא של רב חיים בריסקה, ידוע שהוא אמר פעם שלולי זה ש, ש, שיש מצווה של לימוד התורה, לדעת כל התורה, הוא לא היה, לא היה, היה מספיק לו להגיד שורה אחת. אומר אביי, אומר אביי, אומר אביי, אומר אביי, אומר לא הייתי זז אחרי זה, מספיק לי. זה ממש תענוג. אבל יש לנו ציווי ללמוד כל התורה, זה מחייב לזוז. היו עוד בכל מיני מקומות, אמרו שהתענוג שיש בתורה זה אין דומה לו. אז הם הרגישו באמת תענוג בקדושה של זה שבזה. עומר אביי, איזה חוכמה יש בזה. אבל אדם רגיל לא מרגיש תענוג באלוקות שבזה, הוא מרגיש תענוג מהשכל שבזה. אומר הרב, אף שהתענוג דה אדם בתורה שלומד מצד השכל שבה, דיינו סברה טובה, רעיון טוב. כמובן גם מעניין במקום של לבו חפץ, שאומרים לו במקום של לבו חפץ, אילו זה היה מצד האלוקות שבתורה, אז יש את זה בכל המקומות.
כן.
אז מה פרוש במקום של ליבו חפץ? דהיינו, איפה יש לו קשר שכלי, אם זה חלק ההלכה או חלק ההגדה וכדומה. אז אם כן התענוג הוא מצד השכל, יש לומר שבפנימיות העניינים התענוג שלו בתורה הוא מפני שהתורה היא שעשויים את הקדוש ברוך הוא. כיוון שישראל וקודשי ברוך הוא כול אחד, לכן התורה היא גם התענוג די ישראל. אלא שבתענוג הגלוי שלו נרגש התענוג שלו בתורה ומצד השכל שלו. זאת אומרת, כשיהודי לומד תורה, יש תענוג לפנימיות הנפש ויש תענוג לחיצוניות הנפש. חיצוניות הנפש נהנית מהשכל שבזה, אבל הפנימיות שבנפש היא נהנית דווקא מהאלוקות שיש בתורה. והחיצוניות מקביל לפנימיות. יש דוגמה לזה, אתם רוצים לשמוע? כתוב בזוהר שזה שאנחנו אוכלים סעודת שבת, כי אנחנו מוזמנים לסעודה של הקדוש ברוך הוא. כך אנחנו אומרים, דוי סעודוסו דמלכו, דוי סעודוסו דקודשי ברוך הוא, כך אנחנו אומרים. אז הקדוש ברוך הוא קו יוכל למיילו יש סעודה. כך כתוב. אז אנחנו כאן עושים סעודה. אבל הסעודה שם לא נותנים בשר ודגים. אבל אם אנחנו לא נאכל בשר ודגים, אנחנו עוברים על הציווי של הקדוש ברוך הוא. אז מה אנחנו רואים? למעלה הסעודה היא ברוחניות, אבל אנחנו צריכים להשתתף בסעודה של הקדוש ברוך הוא במושגים שלנו. אבל באמת בפנימיות, אנחנו יש לנו ברגע באותו זמן בפנימיות השתתפות בסעודה הרוחנית. לכן אנחנו אומרים דוי סעודו סעודתי דקודשי ברוך הוא. זה סעודה של הקדוש ברוך הוא. אבל מה, הקדוש ברוך הוא אוכל בשר ודגים? יש את הרוחניות שבזה, אבל הפעולה שאנחנו עושים בחיצוניות פשוט בשר ודגים. עכשיו יש אחד שמרגיש גם בתוך החיצוניות את הפנימיות. יש אחד שכל כך מרגיש את הפנימיות שבכלל שוכח על החיצוניות. ויש אחד שכל כולו שקוע בחיצוניות, שבכלל שכח בכלל שזה סעודה של הקדוש ברוך הוא. שמעתי פעם מהלכת שם, הלכת שם. לכת שם, די
לסלונים.
שם העניין של שבת מאוד, מאוד יסודי בכל החינוך של החסידות שם. הכל מסתבר מסביב לשבת. אז הוא אמר, איך צריך להיראות התענוג שאוכלים סעודת שבת? כן להתענג, לא להתענג. אי אפשר לא להתענג, זה לא מצווה אם אתה לא מתענג. אתה מה אתה עושה, אף כך צריך פשוט להתענג באוכל? מה, זה קדושת השבת? אז הוא אמר, כן, משל, שזה על דרך כמו אבא שאוכל סעודה כשהוא מחתן את הבת שלו. מחתן את הבת שלו, אוכל סעודה, והוא שמח. עם מה הוא שמח? עם האוכל? או עם הפת. נו, אתה שמח עם החתנה של הבת, אז אל תאכל בכלל. מה אני צריך לאכול? לא, צריך לאכול. אבל תוך כדי האוכל, מה העיקר מה שהוא מרגיש? זה השמחה עם הבת. כך צריך להיראות התענוג שבסעודת שבת. אפשר להוסיף שיש מת אנשים כאלה שבאים לחתונה, והם בעצם, מה שמעניין אותם זה רק האוכל. אבל תופסים טרמפ זה נקרא. טרמפ, אתה יודע מה זה? רייט. אז ככה יש כאלה שתופסים טרמפ על סעודת שבת. וההיפך הגמור מזה, זה שהוא מתכוון על התענוג הרוחני. אז הרב אומר שכשיהודי לומד תורה, אפילו שהוא מרגיש בחיצוני, אז רק את התענוג הגשמי, התיינים של השכל, אבל בפנים יש זה התיינים של הליכוס שיש בתאירה. מה אתם אומרים? מה, צריכים להאמין לו, כך הוא אומר. אני שמעתי פעם שכל המומחים, כל מיני מדעים אומרים שאין שום הסבר למה יהודי כשהוא לומד תורה, במיוחד גמרא, מתנגן בניגוד. אז אם צריכים אותו מתעניין, זה נשתור כן הסבר. אין שום הסבר גשמי, במשל, להגיד, אין אף חוכמה, לא ראינו באף מדע, באף דבר, שאדם ילמד איזשהו מדע ויתנגן בניגוד. אין דבר כזה.
אולי יש שם איזה רדיו שנבין בצד.
כן.
ברקע, אבל לא הוא, הוא לא מלבין.
אבל שהחוכמה עצמה תהיה בניגוד, איפה יש דבר כזה? וזה הרי, זה הרי בגנים נמצא אצלנו. יהודי לומד תורה, הוא מתנגן לו. פעם זה שכל יותר, פעם זה שכל פחות, פעם זה שינון. המשוררים כתבו שירים, דגמורני, הניגון של הגמרא. אז זהו, מאיפה זה בא? ההסבר היחידי זה מה שכתוב כאן, כי תורה בעצם זה תיינוג. אז ברגע שהוא לומד תורה, מתנגן לו, הוא עצמו עוד לא מבין אפילו מה זה.
כתוב בתורה זה שירה.
מה?
כתוב בתורה זה שירה.
כן, כן, אבל במציאות, אתה רואה ש... עולם המושג הזה שכשהוא לומד תורה הוא מתנענע. מאיפה זה בא מאיפה? יש לך פעם ראית, נכנסת באוניברסיטה, ראית פעם שאדם מתנענע כשהוא לומד איזה חוכמה? אולי לפעמים נענע שלא ירדם. וחוץ מזה יש איזה להתנענע. אז כתוב גם כן, בגלל שזה נר השם נשמת אדם, הנשמה של האדם היא מתנענעת בשעס מייס, אז גם בחיצוי ניס הוא מתנענע. הרי אומרים שרבי יונס אייבשיץ הבחין, שמעתם את זה? רבי יונס אייבשיץ, שמעת רבי יונס אייבשיץ? אז הוא היה מגדולי הדורות, והוא הרבה התעמת, התעמת בזאת מנף... עם האילו שמסכילים, רפורמים, לא היה רפורם, זה היה משהו דומה. אז הם עשו לו צרות. אז הם עשו לו לג, עשו לו לג. אז הוא היה בוחן את הילדים בעיר, היה בוחן בשבת הילדים. אז אילו המסנגדים שלו, הם לקחו גוי קטן, והם לימדו אותו את הגמרא, ושהוא יבוא להיבחן גם אצל הרב, ואז יהיה לג גדול בתוך העיר, שהרב בחן גוי. אז ישר שהוא התחיל ללמוד להגיד את הגמרא, אז רבי יוסי אייבשיץ ששלח אותו. לך. אז זה לא הצליח להם, אז שאלו אותך אחר כך, איך אתה הבחנת שהוא גוי? הוא אומר, הוא לא התנענע בלימוד. איזה מה זה? אז זהו, זה הפנימי, אז יהודי אפילו לא יודע מה שנעשה בפנים כשהוא לומד. נסיים עם משהו ששמעתי פעם, איזה יום עצמאות. שמעתי פעם שלפני הרבה שנים, לפני ששת הימים אולי זה היה. אז פעם שמעתי שראיינו אחד מהאבות הציונים. שאלו אותו, למה הציונים הלכו נגד היהדות? מה, 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 מה יש? ציונות הרי זה דווקא מבוסס על התורה. למה אתם ריחקתם? עוד היו אנשים זקנים שהם היו מהמייסדים של הציונות. ביום העצמאות שאלו אותו, ברעיון, ברדיו, אני עברתי בדיוק ברחוב ושמעתי איך שלא זוכר מי זה היה. למה הייתם צריכים לעשות את זה? אמר, אנחנו ידענו שאם יש ליהודים גמרא, יש להם אביי ורובה, הם יכולים גם לחיות בחוץ לארץ, בגלות. יש להם מספיק טענו, כי הם לא זקוקים לבוא לארץ. היינו צריכים לקחת מהם את כל היידישקייט, ואז לא היה להם שום דבר... איפה להחזיק, חייבים ללכת למסורות נפש ולבוא לגור בארץ. נשתציל כמו... כך הוא אמר.
סבב רגע נהיה מוצאות.
מומגיבוסט, אז כל זמן, אינה לא מהבאי ורוב, אז נשגין לך מסורות, את זה אין גודות מאיך. אז זהו, תאיר איזה תיינו. כשיש תיינו, אפשר להחזיק מעמד בכל המצבים. לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. אבל מצווה זה קבלת אור. זה החלוקה שיש כאן. אמנם גם בתיר צריך קבלת אור, אבל העיקר זה התיינוק. הוא יגיד לך כך בהמשך שגם במצווה יש, יש, יש עניין של שמחה, אבל זה לוקחים דווקא מהחילים של התורה. אבל בחלוקה כללית, התורה זה השויר של שמחה ותיינוק, והמצווה זה השויר של, 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 של קבלת אור.
חזק ומאור.
מאיר,
אין איזדוס מצד החיוב, ותרס מצד החיוב, ואיזדוס מצד
השלילה. טוב, יש לנו גם טניה. טניה יש...